שלום. אתם יודעים, היה פעם איזשהו כתב בערוץ 7, זכרונו לברכה, אדיר זיק. אז היו, תמיד, היו תמיד כאילו מחפשים אותו, מה הוא אומר בעקבות הסכם אוסלו וזה, אז תמיד שהוא היה פותח את הטלפון בבוקר, שלום לכל המאזינים. הידע שהיו כאילו מאזינים לו וכו'. בקיצור, אז התורה אומרת, כי תפגע השור או יבחה או חמורו טועה. השור זה הסמל של החמימות, הסמל של ההתלהבות, והחמור זה הסמל של הקרירות. אדם צריך לדעת שיש שני תחומים בחיים. יש את התחום של התורה והמצוות, יש את התחום של הפרנסה וכל הצרכים של החיים. אומרת לך התורה, במצוות אתה צריך להיות שור. שר צורכי העולם תהיה חמור. מה הכוונה? בתורה... כן. בתורה אתה צריך לעשות את הכל בהתלהבות. כתוב אשר אנוכי מצווך היום, מה זה היום? בכל יום יהיו בעיניך כחדשים. אבל בדברים האחרים, כאילו פרנסה, צריך. כל מה שצריך לעשות תעשה. אבל מה? בקרירות, כאילו מה שצריך. לא יותר מדי להתלהב ובחמימות. אומרת לך התורה, אם ראית את חברך, שאצלו התהפכו היוצרות, בתורה הוא קר, איך אומר הנביא, ולא אותי קראת יעקב, כי יגעת בי ישראל. אומר על זה על תלמוד הירושלמי, כל היום האדם מתעסק ועמל וכל הזה, מגיע בסוף לתורה, עייף, עייף ממה? עייף מהמצוות. האוהל יסיפר פעם, שנת 90 היה, אתם עוד לא נולדתם, היה לו חלק, חלק מכן, זה לא. סליחה, אביר, סליחה. היה, קיצור, היה גביע עולמי, היה מה שנקרא מונדיאל. הרב עובדיה היה בדיוק, זה נפל כאילו בחודש אלול, אז הוא בא ללודה, נתן סליחה, אז דיבר על החשיבות של קביעות עתים לתורה, אז הוא אמר, במקום שאבא היום יבוא מהעבודה, וישב עם הבן שלו ובנימד תורה, אומר, הוא מקיים, הוא ובנו, ואני והנער להשתתח. המתתחים מול המסך, יש כדורגל. בקיצור, אז אם אומר הרב, אם ראית אדם שאצלו השור והחמור התבלבלו, בתורה הוא קר, כפור, אני עושה את המצוות בקושי, בקרירות, אבל בשאר הדברים בהתלהבות, אז כשם שיש מצווה להשיב ממון של חברו, כך גם בדברים האלה. כך אומר החפץ חיים. אם על ממון התורה ציוותה אותנו להשיב את הממון של דבר שהוא חולף בעולם, קל וחומר להשיב את הנפש של האדם. שור וחמור של האדם התבלבלו, יש המצווה ליישר אותו. מצווה להדריך אותו, לנווט אותו, אל הדרך הנכונה. יש לנו לא מעט דברים, שאנחנו יכולים אותם לראות אותם, כבר הנביא ישעיה אומר, יען כי ניגס העם הזה, בפיו ובשפתיו כי בדני, וליבו רחק ממני, ותהי אתה מותי, מצוות אנשים מלומדה. זאת אומרת שבהרבה דברים, אנחנו עושים את המצוות, אבל המרחק שלנו, בין מה שאנחנו אומרים, למה שאנחנו עושים, הוא מאוד מאוד גדול. עד כדי כך שאומרת הגמרא באחד המקומות שמרוב שהאדם כבר התרגל לעשות את המצוות, התרגל להתפלל, הוא כבר לא שם לב מה שהוא אומר, אז הוא אומר כאילו אני מודה לגוף שלי, כשהוא מגיע למודים אז הוא מעצמו כאילו מתכופף, עד כדי כך. אני רוצה להביא כמה דוגמאות הלכתיות שמראות שהשגרה הורסת. השגרה, איך אומרים, משפיעה הרבה על קיום המצוות, ונראה את זה כאילו בכמה דברים. חז"ל אמרו, אל תעש תפילתך קבע, אלא רחמים ותחנונים לפני המקום. מה הביאור של אל תעש תפילתך קבע? זה אחד הביאורים, אל תשים את התפילה כמו איזשהו חוק קבוע, כמו יש עליך איזה קוף על הגב, אתה חייב אותו להסיר אותו. זה נקרא אל תעש, כאילו התפילה זה לא איזה... זה צריכה לבוא מתוך הזדהות, מתוך רגש פנימי עמוק של האדם, מעבר לכך שהתורה ציוותה אותנו להתפלל. אבל אל תעשי את זה כמו חוק קבוע, מתי אני אפטר מזה, מתי אני אפטר מזה. אבל יש לזה כאילו מובן נוסף. אל תעש תפילתך קבע, הביאור הוא שהתפילות צריכות להיות פעמים ספונטניות. ניתן דוגמה. פעם שאלו את הרב חיים דוד הלוי, זכר צדיק לברכה, פשוט עשה לך רב, שאלו אותו, למה לא מחברים תפילה לפני ניתוח? היום בטוח כבר חיברו, יש לך היום...
תפילה לטרמפים.
תפילה לסעורה בעין. תפילה ללכלוך באוזן. יש הרבה כל יש. מה אתה רוצה יש היום? אבל בזמנו, לפני 20-30 שנה, שאלו את הרב, אז הרב אמר להם, למה לחבר תפילה? אין לך תפילה גדולה יותר, תפילה אמיתית יותר, ממה שבוקעת ויוצאת מהאדם באופן ספונטני. למה? ברגע שיש נוסח קבוע, ונשאר על אדם. מה הכוונה? אדם אומר את זה כמו איזשהו חוק קבוע, אז הוא צריך לומר את זה, מדפיס את הכרטיס. ברגע שהתפילה יוצאת ממעמקים של האדם, זה התפילה הטובה ביותר. תבואו ותשאלו, אז למה מרן החידה חיבר תפילות? למה בן איש חי חיבר תפילות? למה בעל הפה ליועץ חיבר? למה רבי נחמן מברסלב חיבר תפילות? איך? או, חכמים, אם תשים לב, הם קבעו תפילות, הרמב"ם כבר כותב בהקדמה להלכות תפילה, בפרק הראשון, הרמב"ם כותב שבאמת החיוב התפילה הוא מן התורה, אבל הזמן וכמה תפילות והנוסח, זה חכמים קבעו. ולמה הם קבעו את זה? הוא אמר כי באמת, בזמנם כל אדם היה מתפלל איך שרצה, מתי שרצה, כמה שרצה, ומה שרצה. עכשיו, היו אנשים שפשוט לא ידעו להתפלל. אם זה מצד הלשון שלהם שלא הייתה שגורה כל כך.
יש
הרבה
מה זה, חזרה
בכל. כן, 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 כן. אז האנשים האלה, מסכנים, לא ידעו איך להתפלל, וגם לא ידעו מה להתפלל. איך? כן, אבל יש גם אנשים, תראה, ברור שגם בתוך התפילה עצמה, יש דברים שמותר להגיד, זה כאילו שעשו להגיד, לפעמים אדם יכול לבוא עכשיו באיזה תפילה, תראה, אפילו חוני המעגל שעשה את התפילה המפורסמת שלו ואז הביא גשם, אמר דברים קשים, ורק שאמרו לו חכמים, אם לא היית חוני, אתה אדם גדול, היינו גוזרים עליך נידוי, למה? יש דברים שעשו לאדם להגיד בתפילה, אדם מציב תנאים לבורא עולם, לא ככה אלא ככה, אז חז"ל באו לטובת האדם ועזרו לו איך לנצח תפילה. אנחנו גם אמונים על כך שחז"ל, שאנשי כנסת הגדולה, תקנו את התפילה הזאת, זה היה ברוח הקודש, אבל הם פשוט סייעו לנו לדעת איך להתפלל, וגם לדעת על מה להתפלל. לכן הנוסח של התפילה הוא בלשון רבים, שהוא בעצם סובב על כל הצרכים הקיומיים שלנו, על כל העולם כולו. האמת היא שאם אדם מסתכל על זה, הוא לא צריך שום תפילה אחרת. אלא מה? בני אדם לפעמים מרגישים את הצורך להתפלל דווקא על משהו מסעד. כאילו, אתה אומר לו, התפללת עכשיו ברפאנו, למה אתה צריך עכשיו להגיד תפילה נוספת? אבל בני אדם ככה הם, אין מה לעשות. לכן, אותם חכמים שהזכרנו מקודם, חיברו את התפילות שלהם, כי הם ראו צורך בדבר הזה, אבל ודאי שזה לא בא על חשבון התפילה המרכזית שתקנו לנו על שקל הגדולה. אבל על כל פנים, כאילו מה שאני רוצה להגיד, לחבר תפילה לפני ניתוח, אני לא מסכים, למה? כיוון שברגע שהתפילה הופכת להיות קבועה, זה כבר נהיה שגור, וזה כבר הופך להיות כחוק להגיד את זה, כן. יכול להיות שזה גם קשור לזה, שבאמת יש צרכים נוספים בתפילה, ויש פעולות נוספות בתפילה, כנראה, יכול להיות שכן. אבל זה לא מחייב לומר דווקא את הדברים האלה כדי שהדברים ישפיעו. בעל ספר חסד לאברהם כותב, היה סבי סבו של החידה. אומר שהפעולות שאנחנו עושים בעולם הזה למטה, בין אם אתה אומר את השם ייחוד, בין אם אתה לא אומר את הזיווגי מידות העליונות וכו', מה שאתה אומר זה פועל כבר למעלה. אז יכול להיות שזה ליתר פירוט, אמרו את הדברים האלה, יכול להיות. על כל פנים, זו דוגמה שראינו, שלא רצו לחבר תפילה לפני ניתוח, כי
ברגע שאדם, הנוסח הופך להיות נוסח קבוע, שגור, השגרה אוכלת אותו. זה הופך כבר להיות חלק מ... איך אומרים? אני צריך לומר.
זה מה שעושה
הזוהר. איך?
זה מה שעושה
הזוהר. שמה, כאילו, לא. הם חיברו לך את התפילה הבסיסית, עכשיו, על זה אנחנו רוצים לדבר, על לגבי התפילה עצמה וכו'. שנייה. אז זה דוגמה מה שראינו לגבי כאילו תפילה על ניתוח וכו'. הגאון בעל השדה חמד, הגאון גדול קראו לו רבי חיים חזקיהו מדיני, היה הרב של חברון, והוא מעלה נושא מאוד מאוד חשוב, גם קשור גם ליום הכיפורים, אבל גם בעצם קשור לכל יום. הוא מדבר על אמירת וידוי, שאנחנו אומרים כל יום אומרים וידוי, בוקר, צהריים, בסליחות אומרים עוד הפעם, שולחים לישון אומרים עוד הפעם, ארבע פעמים ביום כמעט. והרב שם מדבר בכיוון של לבטל אמירת וידוי בכל יום. אז תראו מה שהוא אומר, דברים מאוד מרתקים. אתם יודעים שיש לו ספר שהוא מאוד מאוד לא מסודר. אתה לא מוצא כאילו ידיים ורגליים. האדם אחד הצליח לעשות לו קצת מפתחות, זה היה אדמור מחב"ד האחרון, כי לעשות לו מפתחות זה משהו בלתי רגיל. למה? מי שכל שהוא היה נזכר הוא היה כותב. אפילו שהוא נזכר עכשיו במשהו אחר, נזכר, ובדבר זה נזכרתי, כתבתי כך וכך. עד כדי כך. הוא כותב שבחול המועד, אם אדם עכשיו כאילו נזכר באיזשהו כאילו חידוש של תורה, לא יכתוב אותו רק אחרי חול המועד. למה? זה לא נקרא דבר האמת. כאילו זה תורה וכו'. אז הרב עובדיה אומר, טוב, הוא יכל לחכות עד מוצאי החג, אמר, היה לו כאילו זיכרון עצום. אבל לנו, הרב עובדיה אומר, לנו אין זיכרון, לנו אז יהיה מותר לכתוב בחול המועד. הרב עובדיה אומר שיהיה מותר, לנו נראה לי יהיה מותר לכתוב גם יום שבת, אם הרב אומר שאין לו זיכרון, מה נגיד אנחנו? טוב, על כל פנים, אז הרב פה מדבר על... אני הזכרתי, אמרתי אתמול לכמה חבר'ה שהרב עובדיה עשו איזה מחקר בזמנו על התשובות שלו הראשונות ביבי עומר. אני מדבר על הכרכים הראשונים, אני לא יודע מה הם הכרכים האחרונים, שבדקו שגם בתשובות שלו, שזה לא רק עניין של שהוא מביא איזה אלף פוסקים, גם באלף פוסקים האלה הוא מקפיד לסדר אותם לפי סדר כרונולוגי. זאת אומרת, הוא לא יביא לך את תרומת הדשן לפני הרשב"א. למה? כי הרשב"א קדם אותו בשנים. עד כדי זה גם לזכור לא רק מה הם אמרו, אלא גם מתי הם חיו. זה לא פשוט בכלל. טוב, בקיצור, שבק, מה? אז אומר הרב, פה הוא מדבר כאן, אומר, מה שנהגו בכל תפוצות ישראל, להתוודות פעמיים בכל יום אחרי תפילת 18, שחרית ומנחה, הוא אומר שהדבר הזה הוא מאוד מאוד לא טוב. למה? כי הוא אומר, קודם כל, מרן בשולחן ערוך אומר לומר וידוי רק בתעניות. לומר וידוי רק בתעניות ציבור. זה זמן מיוחד של תענית, יש איזושהי גזרה וכו' וכו'. אחר כך הוא דבר לגבי הוידוי עצמו, הוא אומר מה שאנחנו אומרים וידוי על סדר א' ב', סתם ככה, זה מאוד חשוב לדעת, ראיתי שיש פה שני מנהגים חלוקים, יש חזנים שאומרים את הוידוי בקול רם, שמנו בגדו, ויש כאלה שאומרים את זה בלחש. יש סידורים שבהם כתוב, פורס להגיד את זה בקול רם, ושאומרים את זה לומר את זה בלחש. עכשיו, בעיקרון, הוידוי שאנחנו אומרים, הכתוב הרי מצד אחד מכסה פשעיו לא יצליח. מצד שני כתוב אשרי נשוי פשע כסוי חטא. מצד אחד טוב להסתיר את החטאים, מצד שני כתוב שלא. אז מה שאנחנו יודעים שמשהו ברבים, בציבור, אדרבה, צריך לומר את זה בקול רב. אז למה כאילו החזנים אומרים רשמנו ובגדנו את זה בלחש? הרי זה לא עוון שלך פרטי, אתה אומר את זה בלשון רבים, רשמנו, בגדנו, גזלנו. אנחנו גם אומרים את זה כל יום, למה? כי גם אם אנחנו לא בגדנו וגזלנו, גם אם לא בגדנו וגזלנו, אבל אדם שראה מישהו שבגד וגזל ולא אמר לו, אז הוא גם הוא נתפס כביכול באותו עבון. לכן, יש הרי אומרים שהאדם שהתוודה על איזשהו עבון, אז לא חוזר ומתוודה עליו מחר עוד הפעם. אבל פה אנחנו אומרים שמכיוון שאנחנו עושים בלשון רבים עבור כל כלל עם ישראל, אז בתוך זה גם נמצא אם לא מחיתי במישהו וכו', לכן אנחנו אומרים את זה כאילו כל יום. אבל הצורה הזו של אמירת וידוי בלחש, לדעת רבים רבים מן הפוסקים, היא לא נכונה. אתה אומר את זה בכל רם. כיוון שאתה אומר פה את העוונות של הרבים, של הציבור, זה לא אומר את העוונות שלך. לכן צריך לומר את זה בכל רם. אלה שנהגו לומר בלחש, סומכים על כך שהם אומרים, אבל חטאנו, עבינו, פשענו, זה אומרים את זה בכל רם. וחטאנו, עבינו, פשענו, זה עיקר הוידוי. הרמב"ם כותב בהלכות תשובה, שזה עיקר הוידוי. זאת אומרת, גם אם אדם לא יגיד את כל הפירוט של אשמנו בגדנו וכו'. אמר, חטאנו, עבינו, פשענו, יצא איזה חובת וידוי, גם ביום הכיפורים, שהוידוי בו הוא מצוות עשה. חטא, עוון ופשע, זה כולל בעצם את הכל. כי חטא זה על עבירה שעושה האדם בשגגה. עוון זה חטא שעושה האדם במזיד. ומה זה פשענו? זה עוון שאדם עושה במרד. מה זה דווקא? יש לאדם, למטה בא בשכונה, שתי חנויות. חנות אחת שמוכרת כשר ואחת טרף, הוא הולך דווקא לטרף. זה נקרא מומר אוכל נבלות להכעיס. אבל אם נגיד לא היה לו שום חנות, היה לו רק חנות של טרף, החנות של הכשר רחוקה, אז הוא מתפנק, אין לו כוח ללכת לחנות של הכשר, אז הוא אוכל מהטרף, זה נקרא מומר אוכל נבלות לתאבון. מה הכוונה? בא לו עכשיו לאכול בשר, אין לו כוח להתאפק עד שיקנה במקום הרחוק, זה נקרא, אבל זה לא נקרא פשע. פשע זה אומר שאדם שעושה בכוונה דווקא. אז כל העבירות הללו, אנחנו כאילו כוללים אותן בשלוש המינים האלה. חטאנו, עבינו, פשענו. לכן אם כאשר אומרים את זה בכל רם, אז כבר לא חייב לומר את כל שאר הוידוי בכל רם. אז יש לכולם על מה לסמוך. אבל אומר פה הרב, בעל הזה, אני שהוא מעריך פה עניין של הוידוי, אומר כך, אמנם האמת אגיד כי לדעתי הענייה יש להפקפק באמירתו בכל יום. מה פתאום אומרים כאילו וידוי בכל יום? מדבר על עצם הוידוי בכל יום, לא מדבר על שאנחנו אומרים ארבע פעמים בכל יום. לומר וידוי בכל יום. כי עיקר הוידוי הוא לאומרו בהכנעה וכוונת הלב. בכל הפחות להתבונן במה שמוציא בשפתיו. ועל הכל הנה ייתן את קולו בבכי ונחלה דמעות תזל מעיניו על אשר הכעיס והקנית את בוראו ברוע מעלליו את אשר השר אתיר ואת אשר שנא השם אהב. אנחנו אומרים זה אחד מהוידויים שאנחנו אומרים ביום כיפור. של הספרדים אפילו את זה שרים. מכירים את זה? את הוידוי של רבנו ניסים, מונו של עולם, קודם כל דבריי, אין לי פה להשיב, ולא מצא לראות, אחר כך אומרים, את אשר תמתה, ואת כולם, תהיה, תדורים את זה בכל, הם גם נהנים מזה. היה פעם איזה חזן אחד, מרוקאי בלוד. אתם יודעים, עכשיו, יש עניות שהן לא חובה. יש עניות שהן חובה, לענות אמן בברכות, זה חובה. ולענות סתם כל מיני עניות שעונים ברוך חי העולמים כמאה, זה סתם אומרים אותם בקהילות צפון אפריקה, למה? כדי שהציבור יהיה שותף פעיל בחזרה וכו'. קיצור, היה חזן אחד בלוד, יום הכיפורים, התחילו את התפילה, אדם הוא מוקדם, החבר'ה לא הספיקו להגיע, מי שהגיע, הגיע כבר מאוחר. וקיצור, מתחיל, השם שמעתי שמעך יראתי. עכשיו, ברגע נהוג אצל הספרדים, אומרים השם, אז מה? ברוך הוא ברוך שמו. לא ענו, ההוא ככה קפץ את הסידור, תלכו הביתה, אל תתפללו, לא רוצים יום כיפור, לא רוצים להתפלל לכם. ההוא לא ענו לו על מה? בחזרה לא ענו כלום, מה הוא רוצה? מדבר בחזרה חופשי, מתעצבן, צועק, ישב פעם אחת, הוא ישב, אמצע חזרה, התעצבן, ישב, רק החזר. משהו מדהים. טוב. עכשיו אנחנו רואים כאילו בוידוי את אשר אסרת התרתי. זה מובן לנו. אבל את אשר התרת אסרתי. גם על זה אנחנו מתוודים. נשים לב. מה שקודם אנחנו אמר מותר, אל תגיד אסור. כי אתה, כי אם אדם מחמיר מקום שלא צריך, מותר לדע לפעמים להחמיר. שרק מצד אחד כתוב, המחמיר תבוא עליו ברכה, מצד שני כתוב כל העושה דבר והוא פטור ממנו, נקרא הדיוט. יש מצד שתי הסתכלויות בחזל. אבל אדם מתוודא גם על מה? גם על זה שהוא אסר את מה שהשם מתיר. למה? אדם שעושה את מה שהשם מתיר יבוא גם למצב שהוא יתיר מה שהשם אסר. צריך לדעת לשמור על שלמות התורה. חומרות זה דבר שהוא טוב, אבל בגבול מסוים. לא, גם זה אומרים, את שר הקלת, החמרתי.
אבל לא
על הסלת. לא, זה אסור מותר. לא, אסור ומותר זה אומר על מה שאיסור והפר. והקלה וחומרה זה על חומות והקלות. אבל זה מתוודי, בטח, זה מתוודי על הכל. טוב, אחר כך מה אומר כאן? והדאגה והיגון על זה יביאהו להתחרט בלב שלם על כל אשר עשה, יקבל עליו שלא לשוב להרע עוד. זאת אומרת, זה המטרה של הוידוי, שאדם מתבונן, מה שהוא עשה, מה שהוא פשע, מה שהוא חטא, ועל זה צריך להיות מאוד מאוד מזדהה מה שאתה אומר. אומר, מה אנחנו רואים? בדיוק הפוך. עינינו רואות וחלות, כי לפי רוב ההרגל בנוסח הוידוי, אני אמר פעמיים בכל יום, הרבה בני אדם כמוני עובר על עצמו, אין איש שם על לב להתמרמר בבכי כפי התנאים הצריכים, לא מיני ולא מקצתי, שום דבר. מי ייתן וימין השם מוציא מפיו, אז הוא אומר, אני מחזיק טובה ליד שלי, כשאני מגיע לחתנו, אני לא עושה ככה. אתה יודע, פעם אחת ראיתי איזה מישהו מתפלל, יודעים שאחינו אשכנזים, אומרים, בסלח לנו אבינו, הם נותנים שלוש מכות. הייתי בא איזה מישהו, אתה רואה אותו, מתחיל את העמידה, חטט פה, באוזניים, באף, איזה פתאום, אותו, נמשיך, לא יודע, לאן זה דבר, איך זה הגיע, כנראה שהיד שלו כבר אוטומטית, הוא אומר, סלח לנו, ישר הוא עושה ככה. זה מה שאומר בעצם הרע. אני מחזיק טובה ליד שלי, כשאני מגיע לוידוי, אז היא נותנת את המכות. אז הוא אומר, וליבו בר עמו, לא בנחת ולא במיתון, כי הרצים יצאו דחופים, רץ כתבי שלא לעשות רצון אבינו שבשמיים, ועד שלא יתחיל כבר יסיים, הוא אומר, וזה חציפות, אומר, והעדר של הטוב, עדיף שלא יהיה. זאת אומרת, לפעמים יש לך מציאות רעה, יש לך מציאות שהיא טובה. הוא אומר, לפעמים עדיף לך לא לעשות דבר מסוים, עכשיו שאתה עושה אותו בצורה שהיא מבזה, את מה שאתה עושה. בקיצור, הרב מעריך, אני לא אעריך וכו'. אז הוא אומר שהיה עדיף באמת, אם היו מתקנים לנו וידוי רק בפעם ביום, או אפילו פעם בשבוע, או לעיתים, כמו בתעניות, אומר, זה היה מציל את כל המצב. אלא מה הוא אומר? זה אני יכול רק להגיד. אני כלומר, יש הרבה אנשים שרוצים לתקן את הדת. הרב אומר לך שחשבתי, הכיוון שתקנו, מי אני שאני אתקל, אבל מי אני בכלל? אז הוא אומר, אחרי שתקנו לנו, אבל לפחות שאדם ישים אל ליבו את הדברים האלה. אדם אומר, ביום הכיפורים, זה העיקר, יום הכיפורים, חמש פעמים ביום, אדם אומר את זה בלעש, בחזרה, עוד חמש פעמים אומר את הוידוי, כי זה מצוות היום. אבל כל השנה כולה צריך שאדם באמת יתבונן. אני תמיד אומר לאנשים שהעיקר, העיקר הוידוי ביום הכיפורים, וזה מאוד חשוב. לא מספיק לומר, אשמנו, בגדנו, גזלנו. אדם יודע על עבירות מסוימות שבהם הוא נכשל, כתוב אותם על דף. שים אותם בתוך המחזור שלו, שידע להתוודות עליהם, כי זה העיקר. אשמנו, אולי אתה לא אשמת בכלל. בגדנו, אולי אתה לא בגדת. לא ציירת אהביים, אבל זה העיקר. רק כשהמחזור שלך לא יעבור לזה כמישהו אחר, יגיד את מה שאתה עברת גם. יש מקום, אל תדאג. בקיצור, אז מה שהרב רוצה להגיד שההרגל באמירת הוידוי זה בעצם השגרה אוכלת. זאת אומרת, זה גרם לכך שמה? שבן האדם בעצם לא יאמרו את הוידוי כמו שצריך. דוגמה נוספת זה מעניין של קריאת שמע למי שמניח תפילין של רבנו תם. אני אעבור לפה, אני גם ככה רוצה את המזגן. קריאת שמע של רבנו תם, כי מי שמניח את התפילין הללו, אז הוא אומר בדרך כלל את פרשיות שמע, והיה עם שמוע. יש הרבה פוסקים שהתנגדו לכך. הוא אומר, כי הוא ככה פוסק השולחן ערוך, אבל יש הרבה פוסקים שהתנגדו לכך. למה? שמע ישראל והיה עם שמוע זה פרשיות שיש בהם את ייחוד השם, אהבת השם, פרשיות כל כך חשובות, כל כך מרכזיות, אם אתה אומר אותם יותר מדי פעמים, אז זה פוגם במעלה שלהם, פוגם בחשיבות שלהם. עד כדי כך שהם המליצו שיאמר איזה מזמור, ילמד איזה הלכה, אז זה לא משנה. יגיע. בקיצור, אז זה לא, איך אומרים, זה לא בריא לומר יותר מדי את הדבר הזה, כי זה הורס את הדבר הכל כך, כל כך עליון ונשגב של קריאת שמה. זה, כפי שראינו, באמת כאילו שתי דוגמאות שמאוד מאוד מראות לנו עד כמה השגרה וקיום המצוות גורמת לכך. קוראים זה שאדם מקיים כל הזמן את המצוות, זאת אומרת, מתפלל כל הזמן. אז זה יוצר באדם בעצם השגרה הזאת, שאדם, איך אומרים, גם מתרגל וגם עושה את הדברים בלי לחשוב עליהם. על זה הנביא מטריע ואומר שהאדם צריך ליישב את דעתו. אדם צריך לעמול קשות כדי שהדברים האלה לא יהיו כמצוות אנשים. איך עושים את זה? אחד מהאפשרויות, אהלן.
מה נשמע?
אהלן, מה
זה הוא? אחד מהאפשרויות,
מגיע.
אחד מהדרכים, אני חושב, שהמצוות, התפילה שגורה בפינו כל הזמן, לא ילכו לאיבוד בשגרה, אני חושב שזה העניין הזה של ביאור התפילה. שאדם, בדרך כלל, כאילו, מה גורם לאדם לא להזדהות עם משהו מסוים? שהוא לא מבין אותו, או שהוא לא מזדהה איתו בצורה כזאת שהוא מרגיש לו, מתי יהיה לי כבר את האפשרות הזאת להתפלל? אז ברגע שאדם לומד קצת את התפילה, לומד את הביאור של התפילה, מבין מה שהוא אומר, יש לאדם הרבה יותר חיבור לתפילה, וזה גם גורם לאדם לדלג מעל השגרה.
באיזשהו מקום, טוב, למדת את זה ואתה יודע מה אתה אומר. באיזשהו מקום, אתה למדת את מה שאתה אומר, ואתה גם מוציא את הדברים, כאילו בקשת לשיר, אתה יכול להגיד, שומע את זה בשביל גם לשיר. גם באיזשהו שלב היה מין מסגור כזה, כי אתה עוד פעם אתה עובד את אותו דבר, ואתה עוד פעם התייעץ, יכולים את אותו תפילה עוד פעם כמו פעם קודם. אז אתה חייש לו עוד חודשיים, שלוש חודשים. וזה גם לי קרה, כאילו, בסדר, אני זהו, אני אותם בקשות אותם זה, ואני תפילה, כאילו אם התפילה את הפעמים, יש שם מקרה כזה ירדה. עדיין...
לא, תראה, כבר רבי יהודה הלוי כתב בספר הכוזרי, שזה שהתפילות נתחברו, נגיד, בבוקר יש לך תפילה. ובצהריים ובערב, אז הוא אומר, חז"ל שיערו וכבר בחוכמתם הגדולה, ידעו שההשפעה של התפילה של הבוקר תורמת ומשפיעה על האדם, נותנת לו כוח מהבוקר עד הצהריים. ומהצהריים, זאת אומרת שהגוף כבר, הנפש של האדם כבר צריכה בצהריים להתפלל שוב. זה שאנחנו אולי קצת רחוקים מזה, זה בגלל שאנחנו יותר מדי עם פסולת. אנחנו מאוד מאוד רחוקים, אנחנו תמיד מרגישים כל מיני את השגרה הזאת מצד אנשים מלומדה, מסכים איתך לחלוטין. אבל אני מנסה למצוא את הדרכים איך יכולים להתגבר על השגרה הזאת. זה מדבר על חשיבות התפילה, מדבר על מעלת התפילה, כל זה זה דברים חשובים. זה גם נכון. אני חושב שבתור, זה הצעה, איך אומרים, אני חושב שאם אדם ילמד, אני בזמנו כאילו גם למדתי וגם היה לי כאילו כמה שיעורים בכנסת על ביאור התפילה. התפילה השתנתה, לא אגיד לך שאנשים שם נהיו זה, אבל הרבה אנשים באו ואמרו לי, תשמע, אנחנו עכשיו כאילו מבינים מה שאנחנו אומרים, אנחנו מרגישים הרבה יותר טוב בתפילה. זה שאדם מבין מה שהוא אומר, זה...
אני אומר אבל זה
זה השיגרון, אנחנו מצווים ויכולים על זה להתגבר.
אתה לא מבין שהאש, אני חושב שלא המילים הם שאומרים את האש בתפילה. דווקא אם אתה יודע מה, דוגמא, שורך, שורך חסדים טובים, נגיד בתפילה, אתה רואה ואומר חסדים טובים, מה זה קורה חסדים, מה זה קורה חסדים טובים? אלא שהחסדים של הקדוש ברוך הוא טובים.
לא, הוא אומר שגם אם אני, נגיד שגם אם הוא ייקח את מה שאמרתי, הוא אומר זה יחלוף, זה יעבור. לא, אתה מבין, אנחנו ירצנו... הוא אומר, הרי מה שאמרנו, בסדר, הבנו את הרעיון שלך, יש שגרה ויש הכל, בסדר, עכשיו, אז הצעת לנו הצעה, בוא נלמד את ביאור התפילה, בסדר, למדנו, אז באיזשהו שלב, גם זה עובר, מה עושים?
אז כבר חזר, תראה, חזר אומרים, בסדר, חזר אומרים, ארבעה דברים צריכים חיזוק. ואלו הם תורה, תחילה, עשית טובים בדרך ארץ. כשהגמרא מביאה את הפסוק, למה התפילה צריכה חיזוק, מה אומרת, קווה אל השם, חזק ויאמץ לבך וקווה אל השם. זאת אומרת, אין מה לעשות, דבר שאדם עושה אותו יום-יום, הוא נפגע. הוא נפגע, אבל אין מה לעשות, זה ככה. אבל אני חושב שאנחנו מאוד רחוקים מהתפילה. אתן לכם דוגמה. דוגמה שונה לחלוטין, אבל שיש בה גם איזשהו משהו מסוים. הרבה פעמים כאילו שאלתי שאלות בימי בין המצרים, בשבוע שחל בו תשעה באב, אנשים קשה בלי להתקנח, מה להחליף גדים, מה מותר, מה פה, קשה לנו, הכל, הכל בסדר. עצנו היתרים, עצנו פתרונות, מעולם, לכם, מעולם, אני כבר עוסק ברבנות, כבר איזה 12 שנה, מעולם, לא בא אליי אבל, בתוך שבעת ימים, שאמר לי, קשה לי, מותר לי להחליף, מעולם. למה? כי פה זה קרוב לו, זה קשור אליו. שמה, בית מקדש, זה רחוק, וכו'. אני אומר, יש בדבר הזה דוגמה להראות שבדבר שהוא קרוב אליי, אני מאוד מזדהה, מאוד מחובר. אדם שיש לו איזושהי צרה פרטית, חולה לא עלינו ולא עליכם במשפחה, איך הוא מתפלל, ואיך הוא, אין צדקה, למה? הוא מרגיש שזה החיים שלו. הוא מרגיש שזה מה שהוא יכול עכשיו לעשות. אבל אנחנו אומרים, ברגע שזה הדברים שהכל שגרה, והכל זורם, אדם מרגיש שהכל נוהג כמנהגו של העולם, אז הכל בורח. אני חושב שחז"ל לא סתם אמרו, שמהדברים שצריכים חיזוק זה תפילה, כיוון שידוע, דבר שאדם עושה אותו כל יום, אז אמרנו מהפתרונות שהצענו, אם זה ביאור התפילה, אם זה ללמוד ספרים שדברים על מעלת התפילה, ואני חושב שמעבר לכך, זה לא רק עניין של מעלת התפילה, כי אנחנו חושבים שמעין איזשהו חוב שקבעו לנו. זו ידוע מה שהמחלוקת שנחלקו הרמב״ם והרמב״ן לגבי תפילה. רמב״ם אומר שזה מצוות עשה מן התורה להתפלל. רק מה, התורה לא קבעה לנו לא זמן, לא נוסח, ולא כמות. הרמב״ן אומר אי אפשר לצוות על התפילה. מה פתאום לצוות על התפילה? אלא התפילה זה חסד שעשה איתנו הקדוש ברוך הוא, וזה שנתן לנו אפשרות להיות קרובים אליו. ידוע מה שאומרים בעלי המוסר, דבר מפורסם מאוד, שהנחש מתקלל כללה מאוד מוזרה. אמר לו, על גחונך תלך, ועפר תאכל כל ימי חייך. שואלים המפרשים איזה מקללה זאת. אנחנו עכשיו הולכים בשעה 9 על איזה סופר, סגור. איזשהו מקום עקב שיפוצים יהיה סגור. יש זמנים, יש פתאום דברים שאין, דברים שיש. אצלנו האוכל הוא מאוד מוגבל, הוא גם הרבה פעמים קשור ותלוי בגורמים אחרים. לעומת זאת, הנחש, עפר, תמיד יש לך. בלי הגבלה, בלי גבולות, תמיד יש אותו, כל מה נמצא, ואיזה מכללה הזו. אלא כשהקדוש ברוך הוא רצה להרחיק את הנחש, אז הוא מרחיק אותו לגמרי. אנחנו תלויים בחסדיו של הקדוש ברוך הוא. אנחנו תלויים ברחמיו של הקדוש ברוך הוא. לכן הוא מחסיר מאיתנו את הדברים, כדי שנרגיש את הצורך להיות קרובים אליו, כי הוא רוצה את הקרבה שלנו אליו, ואז הוא נותן לנו מה שחסר לנו. לעומת זאת, הנחש, הוא רצה להרחיק, הוא לוקח כל מה שאתה רוצה ותעזוב אותו. אז זה הכללה הכי גדולה, שלהרחיק את האדם, להרחיק את המתפלל ממך, זה הדבר הכי גרוע. אנחנו, השם רוצה אותנו, השם רוצה בקרבתנו, הוא מייחל שאנחנו כל הזמן נהיה קרובים אליו. אני חושב שאם אנחנו גם נלמד גם על מעלת התפילה, שזה חסד שעשה איתנו בורא עולם, נלמד מה התפילה פועלת, מה התפילה עושה, מה התפילה משפיעה עלינו, הכלל ישראל, ותוספת עם הביאור של התפילה, יכול להיות מאוד שהדברים האלה יוסיפו, איך אומרים, קצת לעזור לנו שהתפילה שלנו תהיה הרבה יותר טובה. זה אולי קצת על רגל אחת, הנושא הזה של השגרה במצוות. אנחנו נמצאים, האמת היא, שבוע וחצי לפני כראש השנה.
יש הרבה הלכות בראש השנה, בכלל, כשאמרתי מקודם, זה רוב ההלכות בראש השנה הם יותר קשורים להלכות שופר, כשרות השופר, כשרות התוקע, יודע לתקוע, מה לא יודע לתקוע. היה פעם איזה חזן אחד שראיתי, שמסכן, בא לתקוע ולא הצליח. לא יצא לתקוע. מה עושים? מה אתם מבין בתוך הארק? האום ההוא בזבז עליו בקבוק שלם. לא יוצא כלום. לא יוצא שום דבר. כל הרעיון, למה תוקעים בו הארק? לפעמים כתוצאה מזה שתוקעים בו הרבה מהרוק, אז יש בפנים עומס. אבל החריפות, מה שנקרא כאילו הורגת. או כאילו מנקה אותו. אבל הוא שם ערק, לא עבד, אבל אתה תביא, תביאו 50, יש הרי ערק 40, 45, 50. אז אמר איזה מישהו, הוא כנראה לא אוהב 40, הוא אוהב 50, אז שמו לו בפנים את הדבר הזה. אז יש הרבה הלכות שקשורות לתוקע, קשורות לשופר, אבל מבחינת בני האדם עצמם, כמעט ואין הלכות, כמעט ואין הלכות. ו... יש הלכות על המנהגים של הסעודה, מה עושים בראש השנה, יושנים, לא יושנים, לא לכרות בראש השנה, כל מיני דברים שאנחנו עושים אותם. מותר לישון. אדם שהוא עייף מאוד, מותר הוא לישון. קודם כל זה רק מנהג שנהגו. בדרך כלל נוהגים בזה להקפיד. לא לישון לפני חצות, אלא רק אחרי חצות. ולמישהו עייף, ודאי שזה יהיה מותר. חזנים, ודאי שצריכים קצת מנוחה וזה, ודאי שזה יהיה מותר לישון. זה לא מעשי, כיוון שעד חצות אתה ליטב את הכנסת, אוכל, זה לא שייך. אבל אם אדם, ודאי שמי שראשו כבד עליו, ודאי שמותר לישון. ודעת, איך אמרנו מקודם, אשר עתרת היתרתי, אשר עתרת היתרתי, לדעת שגם בדברים האלה, לדעת איך רואים... פעם אמר לי הרב יעקב אריאל, הרב של רמת גן, איתו באיזושהי פתיחה. אז אומנם הוא אמר לי את זה בתור רב, אבל זה גם לכל אדם זה שייך. הוא אמר, לרב צריך להיות כאילו אקדח עם 4 כדורים במחסנית. זה מה שיש לך. תדע לא לבזבז את זה על שטויות. מה הכוונה? רב רואה המון המון דברים. להעיר על זה, ולהעיר על זה, ולהעיר על זה, לפעמים אתה מוציא את כל הכוחות על דברים שהם שטותיים, ופתאום אתה רואה מתגלים לך דברים מאוד מאוד חמורים. אני אספר לכם סיפור מה היה לנו באחד מהמקרים בקהילה, רק ככה נעזור ראש השנה. מי שהיה פה בשיעור ביום שני שעבר, אולי שבא שמע את זה. היינו בית הכנסת, אחד האנשים מכובדים ביותר. בן אדם משכמו במעלה, חוזר בתשובה, החוזר בתשובה דרכנו, בעל השיעורים קבוע וכו', אבא שלו נפטר, מזה התעורר, ראו אותו הגבאים שהוא מליש חי רב פעלים, הכניסו אותו בתור גזבר, והאדם יקה, חבל לכם על הזמן, עושה עבודת קודש, מה זה יהודי? באמת, בסירות נפש. הוא נהיה לאט לאט הגזבר, הוא נהיה הוועד, הוא נהיה הכל. הכל הוא עושה, מסקורות כמו שצריך, ניקיון, עשה הכל, אבל העבודה של 10 אנשים, הוא עשה. מה זה? חכה, חכה, תשמע מה... אוקיי, חביבי. בקיצור, מה זה יהודי? נשמה טובה והכל. מה הבעיה? הוא הסתכסך עם איזה מישהו, גם כן מרוקאי, שני מרוקאים, בכנסת לא של מרוקאים, אבל הנושאים בתפקידים המרכזיים היו מרוקאים. החזן, הרב, הגבאי, השמש והגזבר. 5 מרוקאים השתלטו על הכל. מה הייתה הבעיה שלו? מה הייתה הבעיה שלו? כתוצאה מהוויכוח והסכסוך בינו ובין השני, ההוא גילה עליו, על הזה, הבן אדם שהרמב"ם מדברים, שהוא כהן, הוא היה כהן היה, שהוא כהן שחי עם אשתו, מה הבעיה? כשהיה בגיל 19, הוא התחתן בגיל 18, בגיל 19 הוא התגרש מאשתו. הוא הלך על הזמן. חפה מתחת האדמה. גילה שבגיל 19 הוא התגרש מאשתו. הלך למשרד הפנים, כתוב גרוש וכו'. עכשיו, כהן שהתגרש מאשתו, לא יכול לעבור לאשתו. כהן אסור לו, גמרנו. כהן, ברגע שהתגרש מאשתו, יעלה לשמיים וירד, אלא אם כן יגלו שהקידושין לא היו תקפים או משהו כזה. אבל בדרך כלל, אם אתה רוצה לפסול קידושין, אתה מוציא לעז על כל הקידושין של עם ישראל. אתם יודעים, אם היום יבדקו את כל הקידושין, אם היו כאילו כמו שצריך, אתה יכול למצוא אולי 50% מהקידושין על הפנים. אבל בזמנו, מי שהיה עושה קידושין, והיו כל מיני אנשים שלא היו מבינים כלום בזה. כתובות הן לא כתובות, חבל לכם על הזמן. לי היה פעם איזה חתונה, לא יודע אם מישהו משיעור בית שמע את זה. אני אמרתי את זה, חיים החמינו, הילל היה פה בשיעור. היה לי כאילו חתונה מוזרה ביותר. חתונה ביום חמישי, בשעה חמש, בתאריך חמישי לחודש, במעלה החמישה. מעלה החמישה. הכל היה חמש. עכשיו החתן, לא מרוקאי, תוניסאי. עכשיו החתן ביקש, שמה אמר החתן? החתן ביקש ממני, שהוא בא אליי, מתקשר אליי, גם יום לפני, וגם יום החתונה, וגם בא אליי, אל תשכח, 555. אם לא, לא אבוק, חביבי. בטעות כתבתי 550. טעות! טעות! מה, אדם טועה, לא? אלף שקל. באתי לה, אמרתי לו, תשמע, בטעות כתבתי כך וכך. לא! מה אתה עושה? מה פה? אתה שמע, אין לי עוד כתובה אחרת. מה אני אעשה? אין לי. טוב, הסכים. הייתה חתונה, אחרי חצי שנה, התגרש מאשתו. היה קצת מחורר. אז בא אליי הבית, אומר לי, אתה אשם! אתה אשם! אמרתי לו, אני? מה עשיתי? מה זה? בגללך! לא רשנו אשר עשיתי! והתחיל להאשים אותי, חבל לך על הזמן. זה היה, אתה כאילו, ככה זה. היום אם יש בעיות בשלום בית, מה עושים? הולכים לרב מקובלים, אומרים, תבדקו בכתובה. נו, אדם צריך לבדוק מה האחריות שלו. מה אני לא בסדר? מה אני לא טוב עם אשתי? לא מה הכתובה. הכתובה אשמה. הכתובה לא אשמה. היום ככה זה. מה זה? אתם יודעים, פעם איזה אחד בא לרב. אומר לו, אני רוצה להתגרש. להתגרש. אומר לו, הרב, מה פתאום? אתה משוגע להתגרש, אסור, טוב בית, אתה יודע. אומר לו, אין, חייב להתגרש. אומר לו, הרב, תדע לך. מגרש את אשתו ראשונה, מזבח שבהיכל מוריד עליו דמעות. לא איזה אחד, עדיף שהמזבח יזכה ולא אני. עדיף שהוא יזכה. הרובין של הכשרות. פעם הייתי בירושלים, תראו מה זה נס, נס שהיה. שזה חבר שאחותו התחתנה בירושלים, ואני הזהרתי אותו, אמרתי לו, שמע, אל תביא רב פשוט לעשות חופה. אל תביא את הגדולים, למה? תמיד מתפקשש להם ברגע האחרון, מאחרים, ופה ושם. הלך, הביא איזה מקובל. עכשיו, קברו חופה בשמונה. תשע, תשע וחצי, רק הגיע הרב. זה גם עוגמת נפש, בלגן גדול. בקיצור, מגיע עכשיו החתן והכלה, ספרדים. הכתובה הייתה אשכנזי. טוב, בא עכשיו המקובל הזה, לא עושה חופה, לא עושה, כאילו לא כותב עליהם כתובה. למה? כתובה של אשכנזים פסולה לספרדים. וזה לא נכון, מה כמובן נכון? זה נכון. אבל במקרה כזה שאין, אתה מוחק את המילה, כתוב, יש הבדל, שהאם ה-200 זוז שאדם נותן לאשתו, זה חיוב מן התורה ומדרבנן. בכתובות של אשכנזים כתוב, מדאורייתא. זה עובדיה, תמחק מדאורייתא, רק תכתוב, כתובה חדשה. אבל לא מעכבים בשביל זה, לא מוכן לעשות. אני בחצר וחצי הייתי בירושלים במקרה, במקרה זה רק מהשם. השם אומר לי, תציל את המצב, תעשה משהו. עכשיו אני מכיר הרבה רבנים בירושלים, במקרה היה לי גם בתיק, היה לי כאילו כתובה ריקה. במקרה, לא יודע איך זה קרה. אמרתי, תשמע, אני מגיע במהירות, הגעתי לזה, שמתי לו כתובה וזה. זה דוגמה, אתה מבין, לפעמים דברים שקורים, יש המון המון סיפורים על מקרים כאלה, אבל זה עולם אחר. אבל אסור לאדם לתלות את הבעיות בכתובה, במזוזה, נכון שתמיד ממליצים לבדוק וכו', וחשוב שתהיה כתובה כמו שצריך והכל, אבל אדם אסור לו לברוח מהחיות. אתם יודעים מאיפה למדנו? למדנו מדוד המלך ומשאול המלך. הגמרא אומרת, דוד בשתיים ולא עלתה לו, שאול באחת ועלתה לו. מה הכוונה? שאול ודוד היו מלכים. שאול המלך, מלך בעם ישראל, עשה טעות אחת, שהוא לא הכרית את כל עמלק, הפסיד את המלוכה. דוד המלך עשה פעמיים, גם בת שבע וגם שהוא מנע את עם ישראל. ועם כל זה הוא נשאר מלך. עכשיו מפרשים למה זה ככה. חלק אומרים ששאול חטא בחטא ציבורי, הוא חטא בתור מלך. אמרו לך ציווי להחליט בעמלק. מה דוד חטא? אבל ספירת העם זה לא איזשהו תפקיד שאומרים שציוו אותו לעשות משהו בתור מלך. רצה לצפור לראות כאילו כמה עם ישראל, אבל דוד חטא בחטאים פרטיים. אבל זה לא בדיוק
ככה.
או, סויה. דוד הודה, דוד הכיר באחריות. מה שאול אומר? אומר לו, מה? אומר, עשית את מה שהשם אמר. אומר לו, מה אומר? לא, זה העם חמל. שמי? על זה. עכשיו זכינו לכוון לדעתו. עכשיו, אשר חלקו. זכה לכוון את דעתי, אז זה הדבר, אבל דוד המלך שאמר לו הנביא, נתן לי אמר לו את המשל, חטאתי, גם עוד דבר אחר, הודית, גם הכל בסדר. קבלת האחריות זה הדבר המרכזי ביותר והחשוב ביותר. אתם למדתם את הסיפור עם רבי אלעזר בן דורדאי, נכון?
לא, זה פעם שמעתי.
אני... אמרו לי שזה הסיפור שרץ הכי הרבה פה. לא, הכוונה זה גמרא שחייבים אותה ללמד בשלוחה. האמת היא שאני תמיד... אני אגיד לך את האמת, אני כל הזמן... לא, זה אולי אפשר באמת ללמוד את זה פעם. למה לא? יש את המערן על זה, אבל... אני אתמול התחדשתי חידוש נפלא. אולי אתם את זה מכירים. על מה בחר כאילו רבי יהודה הנשיא? הרי... על מה? עכשיו כולם המסבירים שמה הוא בחר, הרי יצא בת קול ואמרה יש קונה, כאילו לא, אמר רבי יהודה הנשיא ואמר אחרי שהבת קול אמרה שרבי אלעזר בן דורדאי מזומן לחיי העולם הבא, מה אמר רבי יהודה הנשיא? בחר ואמר יש קונה עולמו בשעה אחת, נכון? אז על זה הוא בחר שמה? שהוא עמל 100 שנה, כמה שהוא חי, וזכה עולם הבא, וזה בשעה אחת קרה, על זה הוא בחר.
הכיר
בחטא. מה עוד אתם יודעים? שאנשים לא חוזרים בתשובה, הם יכולים להרוויח את זה ולא עושים. המהרש"א היה אחד מגדולי המפרשים על התלמוד, היה לו שיער ארוך. למה לא היה לו זמן ללכת לצנה עליי להסתפר? היה יושב ולומד, היה קושר אותו עם חבל לתקרה, שאם הוא נרדם, השאר הוא יקום בחזרה. גאון עולם אדיר,
אדיר. לא, זה מישהו אחר. זה המערשה הזה, קראו לו רבי שמואל אליעזר אידלש. למה קראו לו אידלש? אידלש זה חמותו. לא, חמותו קראו לה אידלש. למה? למה הוא קרא לעצמו השם שלה? כי בזכותה היא סיפקה את כל הצרכים של הישיבה. זאת אומרת, כאילו כל האוכל ולינה והכל, היא דאגה להכל. يعني احزيكه את כל הישיבה אז הוא בזכותה אז הוא אומר כאילו יצטרך ללמוד תורה הוא ותלמידיו אז הוא קרא לעצמו בשם שלה אומר המערשה דבר נפלא המערשה בכה שרבי יהודה הנשיא בכה על זה שהוא קנה עולמו רק בשעה אחת מה הכוונה אבל תראה מה אתה יכול לקנות בשעה אחת מה קנית עולם הבא אם היית קונה את זה ב-70 שנה, מה היית זוכר? אומר, אדם שקונה עולם תוך כדי מיטה, בסדר, זכית במשהו. אבל הרעיון הוא שאדם קונה את זה תוך כדי החיים. חיים, אתה משפר, ואתה עולה, ואתה מתעלה, ואתה גודל, ואתה צומע, ואתה מתעלה, עוד ועוד ועוד ועוד. אמר, רבי אלעזר בן דורדיא התחרט. אבל אומר, הרי התשובה, מה זה תשובה? אומר המערשה, הרמב"ם כותב, תשובה זה חרטה על העבר וקבלה לעתיד. זה התשובה האמיתית. אומר הרמב"ם, איזו היא תשובה גמורה. מה זה תשובה גמורה? זה שאדם עבר עבירה, ועכשיו הוא נמצא באותה סיטואציה, באותו מצב, והוא לא עושה את העבירה. זה נקרא תשובה גמורה, אומר הרמב"ם. זה לא רק סתם תשובה, זה תשובה גמורה. שנייה רגע שלמה המלך מה אומר זכור זכור את בוראיך בימי בחורותיך למה דווקא בימי בחורותיך כי הזקן כבר אין לו כוח עייף אין לו כוח לעשות עבירות אבל הצעיר כן יש לו כוח ובכל זאת הוא לא איפה אני אבל הצעיר יש לו כוח לעשות והוא לא עושה זאת אומרת שהתשובה האמיתית היא שיש לך את האפשרויות עוד לתקן ועוד לעלות. רגע, זה מה ש... אז אתם תזכרו עכשיו, שמה שרבי בכה, זה לא בכה על זה, למה אחרים לא עושים כמותו, רבי בכה למה הוא לא קנה ב-70 שנה. עכשיו שואל אותנו, רבי ישראל בן ססי, כבוד.
תמיד אומרים, כבוד התשובה הכי טובה, לא עוד התשובה הכי טובה. האם
היא שאלה נוקבת? האם ללכת למצב הזה?
לא, ההפך, אני אומר, האם אם אני חדלתי וללכת, לא יודע, נגיד שיש חדר ללכת לירושלים, ואני הלכתי לירושלים. האם אני כבר רוצה להסתלל, אני מתרחק מירושלים, כאילו מה, אם אני אגיע לאותו מצב, לא רוצה, התשובה שלי שאני מתרחק מזה כמה
שיותר. ברור, לא תבאנו לידי ניסיון ולא לידי ביזיון. לא, הרמב״ם לא אומר שאתה כאילו תבוא לאותו מצב הזה, לא. אם נקלעת...
זה הכי טוב, מה זה אומר? שמי שלא נקלע, הוא לא הכי טוב.
לא, 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 בעל תשובה ודאי שהוא. הרמב"ם אומר שהמעלה הגדולה ביותר... לא תגיע, לא תגיע, אנחנו לא רוצים להגיע, לא נגיע לידי ניסיון ולא לידי ביזיון, אבל אומר הרמב"ם ש... לא, הרמב"ם לא אומר לך, תשמע, בלי זה אתה לא... התשובה שלך היא תשובה מצוינת. רק אומר לך, המעלה הגדולה שלך תהיה שאם תגיע לאותו מצב, ותצא מזה, עד יש לך מעלה הרבה יותר גדולה. זה לא שיגיע למטון. ישראל שאל, הוא אמר, כאילו רואים עד... נכון, הוא אומר, ילך למדבר, ילך לזה, שום דבר לא... על זה גם יש שיעור. מה זה,
מה,
ילך ביחד
יש עוד 6 דקות,
על זה, גם יש שאלה, אתה יודע, רבנו
השחורים
הזה כתוב עם האדם שיתרוב, מתגבר עליו ילך ילך וילבש שחורים ואז מה? וכתוב יעשה מה שליבו חפץ מה הכוונה? פה יעני, יצרו עכשיו, גמרנו, חלס, הוא עכשיו הולך לדעי, למה? אל תעשה את זה פה, תעשה את זה איפה? מקום אחר. כי בכוונת חזר, אומרים לך, לך תעשה את זה במקום אחר. למה? שלא יהיה שם שמיים מחולל. פה מכירים אותך, שמה לא מכירים אותך. זה הכוונה, יש מחלוקת ראשונים גדולה מאוד. הגמרא הרי אומרת, הגמרא במסכת חגיגה אומרת, אם ראה אדם שיצרו ויתגבר עליו, אם ראה אדם יצרו ויתגבר עליו, לא יכול להתאפק, ילך, יעשה את העבירה, לא פה, מקום אחר. זאת אומרת, לך למקום שלא מכירים אותו, אף אחד לא יודע מי הוא, ילבס בגדים אחרים, שחורים וכו', למה? שלא יתחלל שם שמיים, למה? תעשה את זה פה, מכירים אותך, רואים אותך, יודעים מי אתה. לא, ככה אומרים חלק מהראשונים, אבל ההלכה זה לא כך. אומרים שעד שאדם יעשה את כל הפעולות האלה, יצרו, איך אומרים, כבר... אף
זה קצר, יש חרדים לו שם שחור. הוא עולה
עד כאן שורו של מרן.